אנחנו לומדים מכתבי רבש כרך ב' בעמוד 1156, מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. נתחיל בטור ב', דבר המתחיל, שורה לכן בזמן שאומרים. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. רבש כרך ב', עמוד 1156, מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. טור ב', דבר המתחיל, לכן בזמן שאומרים. בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. וכל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם יהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום לרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאי הוא רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם שורה השליטה של פרעו מלך מצרים, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, לכן עיקר עבודה היא במקום זה. היינו, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם יהנה מעבודתו. ולעצמו אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר, שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו, כאילו היה מרגיש שהמלך גדול, ולמעשה ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר. ומכל מקום הוא מתגבר ואומר שזה חשוב אצלי, כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם, איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף, בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? וביותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בטעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות התברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו. היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה, שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים. ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו, האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועלת עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת, זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל, שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה, אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם, שייתן לו כוח לעבוד, במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו, מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה, האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר, מי אמר לאדם שיש נחת רוח להבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר, ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם, מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר, שרק הם יודעים מה זה לשמה ואיך להגיע לזה. עד כאן.
ברצון לקבל הכללי שנברא, ישנם כלים זקים שמרגישים איזה מין התקרבות, השתוקקות, נחיצות בהשפעה במשהו למעלה מהם. מרגישים הכרחיות בנטייה לאמת יותר ממה שנטייה לטיפול בגוף החי. זה זכות מסוימת שישנה באנשים האלו, ואז הם יותר מהר מתבהרים לעבודה הרוחנית. מבררים אותם יותר מהר אורות, וכך הם מגיעים לתיקונים קודם. מהם נעשו מקובלים, תלמידי חכמים, והם מביאים לנו דעה שלהם. חוץ מדעה שלהם, גם כן יש תמיד מישהו שמלמד, אם ישנם אנשים שצריכים תיקון, שמגלים צורך לתיקון. ועוד, חוץ מהחכמים, חוץ מהמורה, גם כן עניין של הסביבה, שמארגנים אותה לפי העיצות והדרכה, כמו שכותב בעל סולם במתן תורה, בערבות, שהסביבה היא צריכה להביא לאדם מערכים בנוסף לחכמים ולמורה דרך. וכל היתר, חוץ מהמאמצים האלו, מגיע לו מהלימוד, מחיבור עם החברים, שכבר זה מביא למאור המחזיר למוטף. ולפי קבלת המאור, הוא מתחיל להרגיש שינויים. השינויים הם מגיעים בכמה אופנים. מצד אחד להגדלת הרצון, מצד שני להגדלת הנקודה שבתוך הרצון. ואז אדם מתחיל להרגיש את עצמו מחולק לשני חלקים, לשני עולמות. לפעמים זה מתגבר על זה, ולפעמים זה מתגבר על זה. היציאה מהמצב שנקרא העולם הזה, כל פעם היא מדרגה מיוחדת, וכל פעם זה על ידי הגבלת הגדלה, הגברת הרצון לקבל. אנחנו רואים את זה מדלת בחינות דור ישר, שהאור קודם כל ברא את הבחינה דלת מדרך ארבע שלבים. בחינה א' מקבלת את האור, מרגישה שנהנית, רצה להשיג אותו. בחינה ב' יותר, בחינה ג' יותר, בחינה ד' עוד יותר. מתוך ההתפתחות הזאת אנחנו רואים שבסך הכל כל ההתפתחות האנושית היא צריכה לעבור ארבע שלבים. גם באור ישר, גם באור חזר. ופעם ראשונה זה קרה בבבל, שאז התחילו לגלות את היצר הרע כרע. אי אפשר היה עדיין לגלות אותו בשלבים שלפני הבבל, מפני שעוד לא הייתה חברה. אמנם שנגלה, אבל לא נגלה כאישיות בפני עצמה, את האגו, שרוצים להתחבר ומבינים שלא יכולים, שיש מאבק לאיזה כוח עליון להשתחוות, או לרצון לקבל האגואיסטי, שיש לו כל מיני תופעות שבעולם הזה, או לרצון להשפיע, ההפוך מהרצון האגואיסטי. ולכן היציאה הראשונה, בריחה מהגלות הזאת שהרגישו בבבל, היא יציאה שהיא כנגד פינה א', היא טבעית, שיוצאת קבוצה קטנה שמסוגלת לגלות מה זה נקרא לשמה, מה זה נקרא על מנת להשפיע, מה זה נקרא למעלה מהדעת. שמסוגלת לעבוד הקבוצה הזאת בחיבור ביניהם בצורה כזאת שמגלה את הכוח עליון בצורה מסוימת, כך יצאו מהבבל. זה המדרגה הראשונה. ודאי שאנחנו לא מדברים לא על היסטוריה ולא על גיאוגרפיה, אלא רצון לקבל שעובר שינויים. אבל נעשה בזה יסוד לתיקון של הרצון, שכבר אותו חלק שיכול להיבדל ולתקן את עצמו, הוא נבדל ונתקן. אבל כדי הלאה לתקן את החלק הזה, זה סך הכל גלגלת עיניים מכל הכלים של בבל, אז צריכים את החלק הזה להביא לתיקון השלם שלו, ואחר כך לערבב עם כל הכלי של בבל, ואז לתקן. לכן באה הכבדת הלב לכלי הזה, אחרי שכלי משיג קו אמצעי בקטנות, יעקב, אז כדי להביא את המצב בני יעקב לעם ישראל, זאת אומרת בכמות ובאיכות, צריכים להגדיל אותם, אז מגיע הכבדת הלב, הכבדת הרצון, ירידה גדולה, ארוכה, חזקה, שהיא נקראת גלות מצרים. וגם ממנה, אחרי שמרגישים את הכלים האלה, את האגו שהתגבר, את החיכוכים, את הבעיות שיש בתוך האגו, עם קיום אותה שיטת אברהם שקיבלו, אז יוצא שאין ברירה, חייבים לברוח, להתעלות מעל האגו הזה, לתקן אותו בכמה שאפשר. לכן שוב מתעלים מעל הרצון לקבל הזה שיתגבר, שזה נקרא יציאת מצרים, יציאה מהגלות, ומקבלים שיטה איך לעבוד בחיבור ביניהם, ואיך לעבוד עם אותו האגו שבינתיים התעלו מעליו, אבל צריכים לעבוד עמו. זה נקרא שלוקחים כלים מהמצרים, וכל הזמן מתקנים אותם. כל הזמן מעלים את הרצונות לקבל האלו, ומתקנים הכלים דגלגלת עיניים עוד יותר ועוד יותר. כך עד שמתקנים כל הכלים לדרגת הבינה. ואז נכנסים למצב מלהשפיע למתלהשפיע לקבל למתלהשפיע. זה נקרא ארץ ישראל. מתחילים לעבוד עם הכלים דרצון לקבל בעצמם. וכך מגיעים למבנה מיוחד שנקרא בית המקדש, וקשר ביניהם כזה ששם מופיע אור החיה. ורצון לקבל כל הזמן מתגבר. לא מסוגלים להחזיק בזה. נשברים. זה נקרא שיוצאים לגלות. בשליטת הרצון לקבל בזמן הגלות. יכולים לברר עם מי הצדק, או עם אברהם, או עם מרדכי, או עם אמן, או מרדכי. אחרי הבירורים, מתעלים שוב למעלה מהדעת, וחוזרים למצב שיכולים לקבל מעט להשפיע, זאת אומרת, לארץ ישראל בונים שוב כלי מיוחד, משותף, שנקרא בית המקדש השני. וגם בו, כל הזמן, ישנה עליית הרצון. ושוב, כלי נשבר, נבנה ונשבר, זה בית המקדש השני. ואז שוב יוצאים לגלות, זאת אומרת, נכנסים על מנת לקבל. כבר לא במדרגות השבירה הקודמות שהן היו קלות ובתוך הקדושה, שגלות, נגיד, שהיה אחרי בית המקדש הראשון, זה היה עוד יותר מ... גאולת מצרים. הכל יחסי. וכשמגיעים לגלות האחרונה, אז נופלים ממש מאהבת אחים לשנאת חינם. זאת אומרת, יש ריחוק בין כל חלקי הכלים, ואז נכנסים לגדלות האמיתית. ניתוק מכל הרוחניות. וכאן, גם כן בתהליך של הגלות, מתגלה מצב של התקרבות לגאולה מזמן הארי והלאה, ואנחנו נמצאים כבר במצב שמתקרבים לגאולה. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה זה בדיוק רוחניות. ולא יכולים לאתר אותה מראש, הכל נסתר, כדי לתת לנו אפשרות באמת להגיע על מנת להשפיע. ואפשר למצוא לזה איזה צורות דומות, רמזים, אם אנחנו מסדרים נכון את החברה. סביב המקורות, סביב המורה, העקרונות שצריכות להיות, שצריכים להיות ממש בתוך חברה, והפצה, כל מה שהמקובלים ממליצים לעשות, אם אנחנו מממשים, אנחנו נתקעים בכל מיני בעיות, שמהם דווקא אנחנו יכולים לראות מה זה רוחניות. שזה ההפך מכל המחשבות ורצונות שלנו, לא במוח ולא בליבה, אין לנו דבר כזה. שאמונה למעלה מהדעת זה לגמרי דבר מופשט, שדורש מסירות נפש, שיוצא מחוצה לרצון של האדם, שאין בתוכנו שום נטייה לזה, אלא רק בהתקשרות מסוימת בין החברה לאדם, הוא יכול להבין עד כמה שאהבת הזולת, על ידי אלימות, על ידי מאור המחזיר למוטף, הוא מתחיל להרגיש עד כמה שאהבת הזולת, אמיתית, היא לא בכלל קיימת בו. לא קיימת בו. ואז יש לו מצד אחד לחץ החברה, שאומרת לו שכן, אתה חייב בכל זאת להמשיך ולהסיק. ומצד שני הוא רואה שלא מסוגל לכלום. במידה שעושה את הרגלים בגדלות החברה וגדלות הבורא שהחברה מביאה לו, יוצא שכן מתקשר למקור האור ומקבל משם השפעה. אנחנו שוב ושוב צריכים להבין שההתקדמות היא, בירורים הם יכולים להיות רק בתנאי שהחברה מביאה לי הבחנות נכונות מה זה השפעה, במה הוא כוח הזה נקרא עליון, איך אני חייב להיות בערבות איתם, שמכל ההבחנות הללו אני אבין שאין לי שום נקודה, שום אחיזה ברוחניות, ואני בכל זאת חייב להשיג אותה. לכן כל ההתקדמות היא תלויה בקשר בתוך החברה. זה מתוך האדם כלפי הסביבה. והסביבה עצמה היא חייבת לסדר את עצמה בצורה שהיא כל הזמן דואגת לתיקון הכללי. תיקון הכללי זה חוץ מחיבור ביניהם, זו הפצה, השפעה, דאגה לאותו התיקון שאברהם רצה עוד לעשות, שאנחנו חוזרים, סוגרים את המעגל, פונים לאותו הבבל, לאותו הכלי הגדול, וחייבים לדאוג לו. אם החברה, היא מסדרת את עצמה כך, ואדם מסדר את עצמו כלפי חברה, אז כאן מתחילים לברר בקשר ביניהם מה זה נקרא לשמה. ואז מגלים חיסרון לזה. להתעלות מעל הטבע הנוכחי ולהיכנס מחוצה לעצמו להשפעה ואהבה. שאלות? אין. אז נעשה סדנה. יש לך שם?
סקוט מאנגליה שואל, איך יכולה הקבוצה להביא לי את תכונת ההשפעה אם אף אחד מאיתנו לא באמת נמצא בהשפעה?
קבוצה לא מסוגלת בעצמה, אם אתה מסתכל על האנשים, לשום דבר. היא תמיד מלכתחילה בעצמה מושב ליצים. אבל אם הם מתאספים תחת השגחת המורה ומקורות בסדר הנכון, ואיכשהו משתדלים לבנות קשר ביניהם כמה שמסוגלים, הם מתחילים לגלות שלשמה נמצא מחוץ להם, מחוץ לאדם. וזה מצד אחד. מצד שני, כשהם ממשיכים מאמצים לחיבור, אז האור העליון פועל דרכיהם, ואז הם מקבלים גם משיכה. יש להם מזה התחלת בשתי קווים. מצד אחד ימין, הם נמשכים להשפעה על ידי מאור מחזיר למוטב. מצד שני שמאל, שמרגישים עד כמה שזה בלתי אפשרי, ואז מגיע ההכרעה מקו האמצעי, מגילוי הכוח למעלה מהדעת, שזה האור העליון, הוא בורא. אדם חייב להגיע למצב שעל ידי ההשפעות למיניהם, מהפצה, מקבוצה, מעצמו, מתוך שורש נשמה שלו, שהוא מגיע למסירות נפש. מסירות נפש נקרא שללא שום קבלה לעצמי. כך חייב לחשוב. גם מצד הטוב, גם מצד הרע. זה נקרא גם מצד הטוב, גם מצד הדין הקשה. כל התנאים האלו, הם מתקפצים יחד על ידי האור. אדם רק צריך להשתדל לא לברוח, ואיכשהו לבצע מה שדורשים ממנו בעבודה בקבוצה. בחיבור פנימה ובהשפעה החוצה. זהו. כן, מה, מי יש שם? נו, נו.
בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. קרים לי מקסים, אני מקבוצת ראשון לציון. יש לי שאלה שבוערת לי כמה זמן. האם זה באיזשהו שלב דומה שעברת מחסום דומה למחלת נפש, ואם לא, אז צריך להבדיל?
איך איך?
האם באיזשהו שלב עברת מחסום דומה למחלת נפש, ואם לא, איך להבדיל?
אני לא יודע מה זה מחלת נפש. לא יכול להגיד לך, אבל אין בזה שום מחלה. אדם שעובר כל מיני שינויים רוחניים, הוא מרגיש זעזועים פנימיים, נכון. אבל זה לא לכיוון המחלה. זה דווקא לכיוון ההבראה. לפעמים הוא מרגיש שהוא מבולבל מאוד, שאין לו יסוד, שכל העולם הוא נראה לא מאורגן, לא בטוח, כי היסודות שלו הם משתנים. הוא עובר מהפעלה בתוכנה א' להפעלה לפי התוכנה ב', בוא נגיד כך. שקודם הוא היה נפעל כבהמה, שחיפשה כל הזמן מה שטוב לה, וכך הרצון ותוכנה היו עובדים יחד בכל החיים של האדם, מרגע שנולד ואפילו לפני שנולד, מטיפת זרע שהתחילה להתפתח במי אמו. וכאן אנחנו, על ידי המאמצים שלנו, משדרגים את עצמנו, עושים אפגרייד, שינוי תוכנה פנימית, שאני רוצה לעבוד תחת כוח עליון, כמו שקודם היה כוח עליון, האגואיסטי. עכשיו אני רוצה לעבור לתוכנה חדשה, שכל החשבונות שלי, מחשבות שלי, הכל זה יהיה למען השפעה. אהבת הזולת, אהבת השם, ואני רוצה שזה יהיה טבעי. ואם לא טבעי, עוד יותר, שאני גם בעצמי כל הזמן יוכל לשדרג את התוכנה. אני, שיהיה בעל התוכנה בעצמי, שאני אפעיל את עצמי, שאני יוכל לראות איך יותר טוב לעבוד עם התוכנה הזאת בכל מיני תנאים ומשתנים. ודאי שיש כאן מצב, ולא אחד, הרבה מצבים, הרבה תקופות, שאדם נראה מאוד מבולבל. במעבר הזה להיות מנועל על ידי האגו שלו, ללהיות מנועל על ידי האנטי-אגו, על ידי כוח ההשפעה, הנתינה. צריכים עשבים חזקים. צריכים קבוצה, תמיכה טובה. אם אדם לא קשור לקבוצה, אין לו סיכוי להתקדם מכמה טעמים, אבל אחד מהם זה שאין לו מספיק משנת, חגורת הביטחון, שיכול לקבל את השינוי התוכנה. לכן צריכים להתאמץ דווקא, כמו שכותב רבש באהבת החברים. אם אדם קשור חזק לקבוצה, אז האור העליון יכול לעבור עליו, לעשות עליו פעולות. ואדם אז ישייך נכון את הפעולות האלו, לא לעצמו, אלא לקשר שלו עם הסביבה. ואז לא יראה לו שהוא כאילו משתגע, שיש כאן איזה שינויים הלא נורמליים. אלה השינויים הם יהיו בדיוק לאותו כיוון שהוא רצה. אבל אם הוא לא קשור לקבוצה, לחברה, לסביבה, בצורה נכונה, אז השינויים האלו יהיה לו קשה לסבול. ואז באמת יהיו לו שאלות מסוג זה, שהאם התקדמות הרוחנית היא דומה לשיגעון. כי אז הוא ירגיש על עצמו איזה שינויים בלתי רצויים. כן.
ג'וני טורונטו ממשיך ושואל, מה זה אומר להיות מאוד מחובר לקבוצה בצורה נכונה?
מאוד להיות מחובר בקבוצה בצורה נכונה זה שהוא רואה כל העתיד שלו, כל הצעדים, כל המטרה, קבלת השכר ומימוש כולו רק בקשר עם החברים. וחברים זה לא פרצופים, זה לא חיבוקים וריקודים, חברים זה נקרא שהם מתאחדים ממש ללב אחד, לרצון אחד, ורצון הזה שנמצא מחוץ אליהם. כאילו הלב יוצא מהגוף שלי ומתחבר עם כל הלבבות. אם אדם בנטייה כזאת, אז הוא לפי זה יכול נכון להבין מה שמקובלים על פני זה מייעצים לנו לעשות. וכל השינויים שיהיו לכיוון הזה של חיבור הלבבות, כל השינויים האלו הם, כל השינויים האלו הם יהיו נכונים, נראים לו טבעי לפי הכיוון שלו. טוב, בוא, נו, בסדר. מהר. הקוקה.
רב, j'ai pas bien compris dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne sans, qu'il y a rien dans le monde qui peut l'aider?
לא הבנתי מה זה אומר בטקסט שהוא כותב, מה זה אומר ש... האדם מרגיש שאין מי שיכול לעזור לו בעולם.
הלאה, הלאה, חוץ מי? אנחנו צריכים לגלות, אולי זה אתה שואל, אנחנו צריכים לגלות שאנו בעצמנו אפסים. מנועלים ב-100% על ידי האור, שמאיר על הרצון, הרצון מתעורר, ונמשך על ידי האור. זה בצורה אגואיסטית מה שקורה לנו. זהו. אנחנו צריכים לעבור לכיוון אחר. שאור לא ישפיע על הרצון. שרצון לא יתעורר, לא יקפוץ אחרי האור. אני רוצה לעשות כאן מחסום. אני רוצה לעשות כאן צמצום. שאור לא ישפיע על הרצון בצורה ישירה. שאני לא ירוץ אחרי האור כמו בהמה. אני לא רוצה להיות קנוי כמו עבד. אני לא רוצה ללא ביקורת שלי, ללא החלטה עצמית, להיות מונח תחת האור ולעשות הכל מה שהוא יגיד לרצון. אני כאילו מסתכל מהצד על הרצון שלי ועל האור ורואה איך שהם פועלים זה עם זה, ואני אני כלום, אני כלום, אין לי בזה שום איך להגיד, אין לי בזה שום מילה, החלטה, שום דבר. קודם כל אור משפיע על הרצון, אחר כך רק אני יכול משהו לעשות, לראות. זה נקרא פסיכולוגיה, שאני לומד איך שהגוף שלי, רצונות שלי, הם נקראים הגוף, מתעורר ממשהו שמושך אותו, מהאור. אני לא רוצה להיות בצורה כזאת. אם אני לא רוצה להיות בצורה כזאת, זה נקרא שאני מרגיש עבדות. אני קונה איזשהו מעמד, נקודת אקספרט, נקודת הבירור, נקודת בורר נגיד, כן? שמאי. וזה לא שמאי, זה שופט אולי. כן, חוקר, שופט. ואני רואה שאני ממש כאן לא קיים. זאת אומרת, הבורא נתן לי נקודה שבלב, שאני ממנה יכול לצפות על הלב שלי, על הרצונות, על התכונות, ולראות עד כמה שאני פשוט כולי כולי מנועל מלמעלה. מה שהאור ירצה, כך ישפיע עליי ואני אעשה. וכאן ישנה תקופה שנקראת הכרת הרע, שאני רואה את זה, שאני מבין את זה, שאני אפילו כאילו הייתי רוצה להתנגד לזה, ולהיות איזה מעצור, כן? איזה מנגנון שבולם את האור ולא נותן לו להגיע לרצון. אני לא רוצה שהרצון שלי כל הזמן ידלק סתם מהאור. אני רוצה שיהיה לי איזה מילה, זה הנקודה שבלב, שמעוררת בי, אבל אני רואה שלא מסוגל. אלו שלבי הכרת הרע. 400 שנה של גלות. גלות נקרא שאני נמצא תחת השליטת האגו שלי. שנקרא פרו, שנקרא אמן, כן, וכו'. אם אני מגיע למצב שאני בשום פנים ואופן לא רוצה שהאור ישפיע ישר על הרצון, אני מגבש תפילה. היא צריכה להיות מכוונת נכון, היא צריכה להיות בעוצמתה נכונה, היא צריכה להיות בצורה שלה, בתנאים שלה, בפורמט שלה, היא צריכה להיות שהיא מגיעה רק מהקשר שלי עם הסביבה. שאני עם הנקודה שבלב שלי רואה שאני לא מסוגל להיות איזה מתאם בין אור לרצון ולקבוע שם משהו, אני הולך לקבוצה. אני רוצה לחזק את הנקודה שבלב שלי. ואז יש לי ככה, אני עם הקבוצה שרוצה להגדיל את הנקודה שבלב, להיות איזה אולי, אולי איזה כוח יותר גדול להתמודד בין האור לרצון לקבל. ואני רואה שבקבוצה אני לא מסוגל, ששם עבודה אחרת, אני לא מסוגל להתחבר איתם. ואז יוצא ש גם בהשפעת האור על הרצון אני לא מסוגל לעצור את עצמי שם, וממשיך להיות שפוט, כן? להשפעת האור, להשפעת התענוגים, כבהמה, המתקדמת יותר ויותר ויותר בזה. זאת אומרת, מטעם הרצון לקבל, ומטעם הרצון להשפיע, שאני רוצה כן להיכנס עם נקודה שלי לתוך הקבוצה, גם כן לא מסוגל. זה כאילו שתי קווים מתחילים להיות. ואז מתוך הרגשת הגלות, גם כשאני נמצא תחת השפעת המצרים, זה אור שמשפיע על הרצון, גם מזה שאני לא יכול להיות מלוכד בתוך עמי, זאת אומרת בתוך קבוצה, מגיעים למצב שעם ישראל מפוזר בתוך המצרים, לא מסוגל להיות אחד, ומצרים, הרצון לקבל הכללי, שולטים עליו. והמצב הזה הוא נעשה בלתי נסבל, ללא שום תקווה, אלא רק אם יקרה נס. נו, כך זה. בואו אנחנו לפחות נעבור לסדנה. בבקשה. אני